טוב, הנושא שערב חשבתי לדבר עליו, שהוא מאוד אקטואלי עבורנו כולנו, על הרצון. הרצון. כולנו מכירים את החשיבות של הרצון, ואני העליתי כאן שלוש נקודות שאני אנסה לברר אותן במהלך המפגש. אתם רואים? דבר ראשון, חשיבותו והשפעתו של הרצון על החיים שלנו. כן, אפשר. בדיוק. אז נעלה כמה נקודות חשובות. דבר ראשון, על החשיבות וההשפעה של הרצון על חיינו. שאלה השנייה שננסה לברר, האם הוא יכול להשתנות לטוב או לרע במהלך חיינו? ודבר השלישי, מה ומי יכול להשפיע על הרצון שלנו? שאלות מאוד חשובות שיש להם מן הסתם השלכה מאוד משמעותית על החיים שלנו בעולם הזה. כמה מילים לגבי ההשפעה של הרצון על חיינו. הרצון הוא הכוח שמניע את האדם לבחור ולקבל את כל ההחלטות שלו במהלך חייו. צורה הכי עניינית. והבחירות האלה שהוא עושה בגלל הרצון שיש בו, מובילות אותו לעשות מעשים שונים. אני אקח את קטיה כדוגמה, אני שמתי לב בזמן האחרון, היא נורא מתלהבת ושמחה להיות אחות. אני בטוח שהיה לה רצון, נכון? כבר לפני שנים, לא מאתמול שלשום. והרצון הזה דחף אותה בפירוש. ללמוד, להשקיע זמן, אנרגיה, משאבים, כדי ללמוד מה שצריך ללמוד, ובסוף גם לעסוק בזה. אז הכל ממה מתחיל? מהרצון. אם אדם אין לו רצון, לא יקרה כלום. פשוט כלום. כמה חשוב הרצון שלנו וההשלכות שלו על כל החיים שלנו בעתיד. אני חושב שאין טעם להרחיב את הדיבור על הנושא. להאמין באלוהים זוהי בחירה שנובעת מהרצון של הבן אדם. אגב, אלוהים לא מתערב בבחירה הזאת. אנחנו קוראים באל העברים פרק 11 פסוק 6. ללא אמונה לא יוכל איש להיות רצוי אל האלוהים, כי כל הקרב אליו צריך להאמין כי יש אלוהים, הוא גמול ומשיב לדורשיו. לא ניתן לנצוח לפני אלוהים בלי להאמין בו. אלוהים מצפה ודורש מכל בן אדם ביקום הזה שנולד להאמין בו, וכפי שכתוב שהוא נותן גמול, הוא מתערב בצורה אקטיבית בחיים שלנו לטוב ולרע, בהתאם למידת הנאמנות שלנו אליו. דבר אלוהים מגלה לנו שדעת אלוהים גלויה בקרבו של כל בן אדם. ואני מציע לנו כולנו בשיחות עם אנשים על האמונה לא להתרגש מכל הדיבורים האלה. אלוהים יופיע אליי, יתגלה אליי פתאום, אני אומר, איזה שטויות וזה קשקו, סליחה. אני אמרתי לא פעם לאנשים, לא יעזור לך. אלוהים ברא אותך עם הידיעה שהוא קיים, גם אם היא מינימלית בתור התחלה, היא קיימת בקרבך, ולא תוכל לספר סיפורים. אתה יכול לעבוד על עצמך כל החיים, לספר סיפורים, לא יעזור. אתה יודע, את יודעת שקיים אלוהים. והאמת שדבר אלוהים מגלה לנו בנושא הזה, כתוב לרומים א' 19-20, יען אשר דעת האלוהים גלויה בקרבם, כי האלוהים הודיעם אותה, כי מהותו הנעלמה היא כוחו הנצחי, ולאותו מעת נברא העולם תיוודע במעשיו ותראה, לביא אל תהיות להם להתנצל. אלוהים מוכיח על ידי הבריאה שהוא קיים. אני אומר לך, זה דמיון חולני, אין לי הגדרה אחרת. לחשוב שכל העוצמה של היקום היא ככה by chance, איך כתוב? סלקציה טבעית, שטויות וטמטום שעולה על כל דמיון, באמת כל דמיון. אנשים בוחרים לא להאמין. ולכן הם נכנעים לכל מיני שטויות שבני אדם המציאו במהלך השנים, ובלבד לא להאמין באלוהים. למה? להאמין מחייב. מחייב מאוד להאמין. אז הם מעדיפים להאמין בשטויות כדי להשקיע את המצפון שלהם. ואני אסיים במה שכתוב בתהילים, פרק 19, פסוק 2. השמיים מספרים כבוד אל, ומעשה ידיו מגיד הרקיע. כל אדם אמיתי פשוט מתבונן בייחוד בלילה על השמיים, על הכוכבים. זה לא נתפס. גדולת אלוהים, עם כל העוצמה האינסופית שלה, שכל אדם אמיתי הוא מרגיש, יש בורא לכל המציאות האדירה הזאת. כמובן שהבחירה להאמין באלוהים, מה גורמת לבן אדם? לעשות מעשים שונים. זה לא משהו תיאורטי, רק להאמין. בעקבות האמונה, הוא עושה מעשים שונים. אני חשבתי ערב קצת להרחיב את הדיבור על אדם שמוכר לכולנו, שהתחיל את דרכו באמונה בצורה יוצאת מן הכלל, באמת יוצאת מן הכלל, כפי שנראה בדקות הקרובות, ונראה מה קרה לרצון שלו להמשיך ולהתמיד בשירות את אבינו שבשמיים. אנחנו קוראים, ויאב שלמה את אדוני ללכת בחוקות דוד אביו, רק בבמות הוא מזבח ומקטר. ולך המלך גבעונה לזבוח שם, כי הבמה הגדולה אלף עולות יעלה שלמה על המזבח ההוא. בגבעון יראה אדוני אל שלמה בחלום הלילה, ויום אלוהים, שאל מה אתן לך. שלמה, תראו איזה משפט נפלא, ויאב את אדוני ללכת בחוקותו. איזה משפט נפלא שאפשר לומר על בן אדם בעולם הזה, שיש לו אהבה, לא משהו טכני פורמלי, הוא באמת רצה למצוא חן לפני אלוהים וללכת בדרכיו. ואלוהים פונה אליו ואומר לו, מה אתה רוצה שאני אתן לך? מה התגובה של שלמה? ונתת לעבדך לב שומע לשפוט את עמך, להבין בין טוב לרע. כי מי יוכל לשפוט את עמך הכבד הזה? ויטב הדבר בעיני אדוני, כי שאל שלמה את הדבר הזה. ויאמר אלוהים אליו, יען אשר שאלת את הדבר הזה, ולא שאלת לך ימים רבים, ולא שאלת לך עושר, ולא שאלת נפש אויביך, ושאלת לך אבין לשמוע משפט, הנה עשיתי כדבריך, נתתי לך לב חכם ונבון, אשר כמוך לא היה לפניך, ואחריך לא יקום כמוך, החכם באדם שלמה. וגם את אשר לא שאלת נתתי לך, עושר כבוד, אשר לא היה כמוך איש במלאכים כל ימיך. ואם תלך בדרכה לשמור חוקיי ומצוותיי, כאשר הלך דוד אביך וערכתי את ימיך. הבקשה של שלמה מאוד מצאה חן לפני אלוהים. הוא לא ביקש עושר חומרי, כבוד, אריכות ימים, נפש אויביו. הוא ביקש בקשה מאוד מאוד נאותה וראויה. חוכמה. הוא הבין את גודל התפקיד שהוטל עליו לשפוט את עמנו ישראל. באמת בקשה ראויה רוחנית. היא מאוד מצר לפני אבינו שבשמיים. הוא נענה לבקשתו והגדיל והוסיף ואמר לו, לא יהיה חכם כמוך, לא לפניך ולא אחריך. הייתי אומר, חוץ מישוע, בן האלוהים שלבש בשר, אף בן אדם לא יגיע לחוכמה של שלמה לפי הבנתי. אף אחד. יוצא מן הכלל. ובנוסף, אלוהים, למרות שלא ביקשת עושר חומרי וכבוד, אני אתן לך את זה בשף הרב. ואלוהים מסיים ואומר, ואם תשמור ללכת בדרכי, שימו לב, אלוהים נותן איזו עזרה לשלום. אם תתמיד, הארכתי את ימיך. נמשיך הלאה. יש שם כאן תמונה שממחישה את שלמה קצת בגדולתו. ככה לתת לנו תחושה, אין ספק, הפאר שהיה לאדם הזה, בכל המובנים, אלוהי לפניו וגם לא אחריו. פשוט מדהים איך אלוהים ברך אותו בכל טוב שאדם יכול להתברך בעולם הזה. ויקד שלמה, והנה חלום. ויבוא ירושלים, וימון לפני ארון ברית אדוני, ועל עולות, ויעס שלמים, ויעס משתה לכל עבדיו. שלמה מתעורר, הוא מבין שכל מה שהוא ראה זה היה בחלום. הוא מלא שמחה ואושר, והוא בא ומביא עולות ושלמים, ועושה משתה לכל העבדים. איזה הרגשה נפלא לבן אדם בעולם הזה, שאלוהים מתגלה לה באופן אישי, ומבטיח לו הבטחות כל כך נפלאות. אני באמת חושב שאין סיבה לא להיות מאושר במציאות הזאת. בקצרה לגבי משפט שלמה המפורסם, אני אזכיר לכם ממש בקצרה, שתי נשים לצערי, זונות לצערי, אחת מהילדים של השניים, כל אחד נולד התינוק קטן, ואחד מהם נפטר, מסיבות לא ידועות, וזו שהבן שלה נפטר, עשתה בעורמה, החליפה את הבן המת שלה עם הבן החי של האישה השנייה. בלי שהיא תרגיש. אבל אחרי שעבר זמן, היא גליטה שבעצם הבן האמיתי שלה הוחלף. היא פונה לזאתי שגנבה לה את התינוק החי, ביקשה אותו בחזה, היא לא הסכימה. היא אומרת, זה הבן שלי. וכל אחד טוענת שהבן שקיים וחי והמשיך לנשום ולחיות הוא שלה, מה עושים? הולכים אל המלך, אל שלמה. בואו נראה מה התגובה של שלמה. ויאמר המלך, גזרו את הילד החי לשניים, ותנו את החצי לאחת, ואת החצי לאחת. אני מניח שבאותו רגע ששלמה נתן את ההוראה הזאת, כל מי שהיה באולם המשפט היה בשוק של החיים שלו. חשבו, המלך שלנו אולי שתה קצת, איזה תגובה מוזרה. לקחת תינוק ולחתוך אותו לשניים ולתת חצי מהגבייה לאחד וחצי לשני, זה באמת נשמע, הייתי אומר, גם סדיסטי, גם לא נורמלי. כל דבר שרק אפשר לחשוב עליו, לא לקבל החלטה כזאת. לחלוטין לא במקום, לא לעניין, ברגע הראשון. מה קורה בהמשך? ותאמר האישה שבנה חי למלך, כי נחמרו רחמיך על בנה, ותאמר, בי אדוני, תנה לה את הילוד החי והמת, אל תמיתהו. והשנייה הזאת, זאת השנייה אומרת, גם לי גם לך לא יגזורו. האישה שהבן שלה הוא אמיתי, שלה, היא לא יכלה לעלות על דעתה שיורידו לו ציפור, לא חלילה יחתכו אותו. והשנייה מצידי, שלא אלה שנינו. איך? תוך כדי התשובה שלהם, שלמה חושב כל כך ברור ופשוט למי שייך התינוק האמיתי. ואז ויען המלך ואומר, תנו לה את הילוד החי והמת לא תמיתו אי אמו. וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך, ויראו מפני המלך, כי ראו כחוכמת אלוהים בקרבו לעשות משפט. מה מיוחד במשפט הזה? זה דבר שאתה לא יכול להתכונן אליו. כלום, זה בא לך בהפתעה. מלך צעיר עולה לשלטון. פתאום מתקילים אותו בקושי כל כך מביך. איך אלוהים נותן לו חוכמה שבאמת לא נתפסת בשכל. ובצורה, במשפט אחד, הוא פתר את הבעיה. זוהי חוכמת אלוהים. וכפי שכתוב, כל העם לא יכל שלא לחוש את החוכמה שאבינו שבשמיים נתן למלך הצעיר הזה. ויתן אלוהים חוכמה לשלמה ותבונה הרבה מאוד ורוחב לב ככל אשר על שפת הים. ותרב חוכמת שלמה מחוכמת כל בני קדם ומכל חוכמת מצרים. ויבואו מכל העמים לשמוע את חוכמת שלמה מאת כל מלכי הארץ. אשר שמעו את חוכמתו. חוכמתו הופצה לכל המדינות באזור. אני חושב שלא הייתה מדינה אחת רצינית בתקופה שלא שמעה חוכמת שלמה. משהו יוצא מגדר רגיל. אתם מזכיר לכם את מלכת שבא, התמונה לא כל כך ברורה, תסלחו לי. כתוב שהיא באה לבקר את שלמה במיוחד. ותאמר אל המלך, אמת היה הדבר ששמעתי בארצי על דבריך ועל חוכמתך. ולא האמנתי לדברים אשר באתי, עד אשר באתי, ותראינה עיניי, והנה לא הוגד לי החצי. הוספת חוכמה וטוב אל השמוע אשר שמעתי. באחד המקומות כתוב על בת שבע שלא היה בה רוח. רוח. היא הייתה בשוק. כשהיא רואה במונה השומע באוזנה את כל החוכמה האדירה של שלמה, איך כתוב, מעמד משרתיו, כל מה שנגלה לעיניה, ידעים אותה לחלוטין. איזה יופי, איזה עוצמה, איזה כבוד נתן אלוהים לשלמה המלך. מה עושה שלמה בהמשך? בונה את בית המקדש. כתוב, והיה ב-80 שנה ו-400 שנה לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בשנה הרביעית בחודש זו, הוא החודש השני, למלוך שלמה על ישראל, ויבן הבית לאדוני. שימו לב, בחודש השני למלוכתו, הוא לקח את הנושא של בניית המקדש בצורה מאוד מאוד רצינית. ובהמשך, ויהי דבר אדוני לשלמה לאמור, הבית הזה אשר אתה בונה, אם תלך בחוקותיי ואת משפטיי תעשה, ושמרת את כל מצוותיי ללכת בהם, והקימותי את דברי איתך אשר דיברתי אל דוד אביך, ושכנתי בתור בני ישראל, ולא עזוב את עמי ישראל. ויבן שלמה את הבית ויחלהו, אני הוספתי בסוגריים, 7 שנים תימות לקח לשלמה עם כל ה... עוזרים הרבים שלו כמובן, לבנות בית מקדש, שבאמת היה שם דבר, וגם אין ספק שבית המקדש עם העוצמה והפאר שלו, דבר שכל עמי הארצות מסביב שמעו עליו ואירחו אותו בצורה בלתי רגילה. ואני הדגשתי באדום, למרות שהוא בא לעשות מעשה מאוד ראוי לבנות בית המקדש, משום שאלוהים לא הסכים שדוד אביו יבנה אותו, אלוהים ממשיך ומזהיר אותו. אם תלך בחוקותיי ואת משפטיי תעשה, אז אני אקים את דברי. נשים לב שעם כל היופי שיש בשלמה, אלוהים כל הזמן מזהיר אותו בעדינות. אם ואם ואם. למה אלוהים מזהיר? אלוהים ידע לצערנו מה יהיה בהמשך. יש לנו כאן איור קצר שמתאר פחות או יותר את המבנה ששלמה בנה את בית המקדש, באמת מבנה אדיר בעוצמה, ביופי, בארכיטקטורה וכל מה שכמובן היה בו. אחרי שבונים את בית המקדש מגיע שלב חנוכת הבית. והיה כחלות שלמה להתפלל אדוני את כל התפילה והתחינה הזאת, קם מלפני מזבח אדוני, מכרוע על ברכיו וכפיו פרוסות השמיים, ויעמוד ויברך את כל קהל ישראל, כל גדול לאמור, ברוך אדוני שנתן מנוחה לעמו ישראל, ככל אשר דיבר לא נפל דבר אחד מכל דברו הטוב אשר דיבר ביד משה עבדו. יהי אדוני אלוהינו עמנו כאשר היה עם אבותינו, אל יעזבנו ואל יתשנו. תשימו לב פסוק 58 מעניין, להטות לבבנו אליו, ללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו וחוקיו ומשפטיו אשר ציווה את אבותינו. שלמה מתפלל שאלוהים יתה את הלב, את הלב של בני אדם של עמנו לשמור את דרכיו, שהוא יתערב ברצון של העם לעבוד ולשרת אותו. וקצת נחיל את הדיבור בהמשך על הרעיון הזה. ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני אדוני קרובים אל אדוני אלוהינו יומם ולילה, לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל, דבר יום ביומו. למעדת כל עמי הארץ, כי אדוני הוא האלוהים אין עוד. והוא פונה לעם שלמה ואומר, והיה לבכם שלם עם אדוני אלוהינו, ללכת בחוקה ולשמור מצוותיו כיום הזה. והמלך וכל ישראל עמו זובחים זבח לפני אדוני. ויזבח שלמה את זבח השלמים אשר זבח לאדוני, בקר 22,000 וצאן 120,000. ויחניכו את בית אדוני המלך וכל בני ישראל. יש כאן תיאור קצר איך ששלמה ממש משתחווה לפני אבינו שבשמיים, למי כל העם, משפיל את עצמו. בהמשך הוא קם, פורס את ידיו ומברך את עם ישראל ומאחל להם שהם יעבדו וישרתו את אלוהים בכל הלב, בכל הנפש. אני עכשיו מלא שאלה. אחרי כל הסקירה שעשיתי בדקות האלה, כיצד ניתן להתרשם מהתנהגותו של שלמה עד לרגע זה, לפי כל מה שדבר אלוהים מתאר לנו? אין ספק שמכל מה שנכתב ניתן לומר בוודאות מלאה שלשלמה היה רצון אמיתי ושלם, אני מוסיף, לעבוד את אלוהים ולשרת אותו. חד משפעי. אני קראתי על הנקודות החשובות שמתוארות בכתבי הקודש על האדם המיוחד הזה. הכל נראה לא טוב, נפלא. אין יותר טוב מזה. ולא יהיה מרוצה ומאושר לראות האדם הזה שיש לו רצון אמיתי. לא רק להיות נאמן אלא באופן אישי, שכל העם שהוא מופקד עליו ישרת את אלוהים בכל הלב והנפש. וכאן מתחילה הבעיה. כאן מתחילה הבעיה. חטאו של שלמה ותוצאותיו. למה זה לא פתאום נראה כאן? לא, אבל אין כאן סיבה לדילה. טוב, אני אסתכל כאן. נראה לי שמשהו כאן לא תקין, בסדר. לא נורא. המלך שלמה אהב נשים נוחיות רבות ואת בת פרעה, מואביות, אומניות, אדומיות, צדניות, חיתיות, מן הגויים אשר אמר אדוני אל בני ישראל, לא תבואו בהם והם לא יבואו בכם. אכן יתו את לבבכם אחרי אלוהים, בהם דבק שלמה לאהבה. והיו לו נשים שרות 700 ופילגשים 300, ויתו נשיו את ליבו. שלמה, לא נעים להגיד, היה חולה. אני אומר את זה בצער רב. החכם באדם נכשל בצורה פשוט מטורפת, בעיניי מטורפת. וכשאני קורא שהאדם הזה דאג שיהיו לו 700 נשים ו-300 פילגשים, אני באמת אומר, הבן אדם לא שפוי, סליחה. אני אומר את זה כבן אדם נורמלי, לא כאדם רוחני. איזה בן אדם אני צריך 700 נשים ו-300 פילגשים? אני באמת שואל. אני מבין שהתאווה של האדם הזה לנשים הייתה לחלוטין, לחלוטין מופקרת. לחלוטין. אני לא מתווכח על זה. בכל קנה מידה, לא רוחני, אנושי. 700 ו-300 נשים. והחמום בנוסף לזה שזה כמות אדירה של נשים, מה כתוב? נשים נוכריות שלאים בפירוש ציווה לא להתערב איתם, לא היווה איתם בקשר. מה התוצאה של התאווה הלא מרוסנת של האדם החכם הזה? הנשים האלה איתו את לבבו. איזה טרגדיה. אדם שנותן עצות לכל אלה שסובבים אותו, עצות טובות מאלוהים, נכשל כישלון חרוץ עובדתית. ואילה את זקנת שלמה נשב איתו את לבו אחרי אלוהים אחרים. ולא היה לבבו שלהם אדוני אלוהיו כלבד אביו אביו. והלך שלמה אחרי אשתורת אלוהי צידונים ואחרי מלקום שיקוץ המונים. והיה שלמה הרע בעיני אדוני ולא מילה אחרי אדוני כדוד אביו. אז יבנה שלמה במה לכמוש שיקוץ מואב בער של פני ירושלים ולמולך שיקוץ בני עמון. כמה נמוך הוא ירד האדם הזה שהתחיל כל כך טוב. וכן עשה לכל נשיו הנוכריות מקטירות ומזבחות לאלוהים. והתענף אדוני בשלמה, כי נתן לבבו מים אדוני אלוהי ישראל, הנראה אליו פעמיים. וציווה עליו הדבר הזה, בלתי לכת אחרי אלוהים אחרים, ולא שמע את אשר ציווה אדוני. ויאמר אדוני לשלמה, יען אשר הייתה זאת עמך, ולא שמרת בריתי וחוקותי אשר ציוויתי עליך, קרו אקרא את הממלכה מעליך, ונתתי לעבדך. אך בימיך לא אסנה למען דוד אביך, מיד בנך אקראם. אלוהים נתגלה פעמיים אל השלמה הזה, ומזהיר אותו ומוכיח אותו. זה לא עזר, כפי שכתוב. ולא שמר את אשר ציווה אדוני. אלוהים מדבר אליו, מוכיח אותו, מה אתה עושה? אתה עושה עבודה זרה. זה לא עזר. האדם הזה עם כל החוכמה האדירה שהוא קיבל מאבינו שבשמיים, סליחה שאני אומר, נפל בצורה כל כך מבזה, שאין מילים, אין לי מילים באמת, כל כך אומלל, כל כך טרגי. יש כאן תיאור שקצת ממחיש את שלמה עם כל הנשים שלו, ואת אותם אלילים שבאו וסגדו להם. פשוט, פשוט לא להאמין שאנחנו רואים את זה מול העיניים. המלך שלמה שלפני כן בנה את בית המקדש לכבודו של אבינו שבשמיים. ואני עכשיו מלא שאלה. מה קרה לרצון של שלמה? מה קרה לרצון? שלמה המלך אהב נשים נוכריות, ונשפול אב לרעה לעבוד את אלוהים. עובדתית. הרצון של שלמה לעבוד אלוהים בכל הלב, מה קרה לרצון הזה? אני רשמתי, נמוג. תראה מה זה נמוג. הולך ומתקלה. עד שלא נשאר לו רצון. התחיל כמו אש בוערת, יוקדת לכבוד אלוהים, ואותו שלמה, זה לא אדם אחר, זה הטרגי. הרצון שלו פתאום נמס, נגמר. למה? מסיבה אחת. אני כתבתי את זה. עקב חטא. אני העליתי בתחילת האספה, האם הרצון יכול להשתנות, ומה עלול לשנות את הרצון, ומי עלול לשנות את הרצון. אנחנו עם בצורה חד משמעית החטא שחטא אותו שלמה, הוא החטא הרג אותו, הרג אותו מבחינה רוחנית וגרם לרצון הטוב שהיה לו להיות כל כך אומלל ומסכן. תהליך שעבר שלמה מוכיח לצרינו שהרצון הטוב לעבוד את אלוהים עלול להשתנות לרעה בעקבות החטא. דבר אלוהים נותן לנו הסבר מאוד ברור מהם התוצאות של מילוי תאוות הבשר. אומר פולוס לגלטים פרק A 16-17, איני אומר לכם, התהלכו ברוח ולא תמלאו את תאוות הבשר, כי הבשר מתהווה הפך מן הרוח והרוח הפך מן הבשר, ושניהם מתקוממים זה לזה עד שלא תוכלו לעשות את אשר תחפוד. זה בדיוק הכללה שקרתה לשלמה. הוא ניסה לשלב גם לעבוד את אלוהים ובאותו זמן לספק את התאווה הבלתי מרוסנת שלו לנשים, תאוות בשר. התאווה הזאת השתלטה לחייו והרסה את החיים שלו לחלוטין מבחינה רוחנית. והוא הגיע למצב שבדיוק מה שכתוב בסוף באדום, לא תוכלו לעשות את אשר תחפוצו. אני מעריך שבשלב שלמה הבין שהוא במלכוד, הוא לא ידע איך לצאת מהמלכוד הזה. החטא הכריע אותו והביא אותו למצב שהוא כבר לא היה מסוגל לתקן את הטעות שהוא עשה. הרצון שלו, הרוחני הטוב, נמוג. מה הלקח רוחני לכולנו מהקטע שהסברתי עד עכשיו? יש שני פסוקים בפיליפי שאני מאוד אוהב מדי פעם להזכיר אותם. אומר פולוס, לכן חביביי, כאשר שמעתני בכל עת, כי לא לבד ביותי עמכם, כי עוד יותר אתה אשר נרחוק מכם, תיגעו בתשועת נפשותיכם, ביראה ובירדה. כי האלוהים הוא הפועל בכם, גם לחפוץ, גם לפעול כפי רצון. אני אומר לכם, אני את הפסוק הזה כעד לפני עשרות שנים, הוא לא, מאוד נגע לליבו. כשאני הבנתי את העומק של הפסוק הזה, מה יש כאן? איזה מסר? הוא מתחיל ואומר פולס פסוק שתיים, תיגעו בתשועת נפשותיכם ביראה ובירדה. הוא מדבר לחלק שלנו, לעשות אותו בחרדת קודש, ללא הגזמה, חרדת קודש. למה? הוא מסביר פסוק 13. כי האלוהים הוא הפועל בכם. זה שיש לכם היום רצון טוב לשרת אותו, זה לא מובן מאליו. נזכור שהפיליפאים עובדי לילים לפני האמונה בישוע. הם לא צמחו להיות מאמינים. היה להם רקע מאוד קשה. אלוהים התערב בלב וריקח אותו, נתן להם לב של בשר, ובזכות הלב של אלוהים פעל בקרבם. ניתן להם הרצון והכוח לחפוץ ולפעול את רצון אלוהים. אלוהים התערב באופן מאוד ממשי בחיים של האנשים. מה נותר לעשות? הוא מסביר פולוס. אתם הפיליפים, תיגעו בתשועת נפשותיכם. זה לא מובן מאליו שיש לכם היום רצון טוב, שלא יתן לכם כוח והתלהות. זה לא מובן. זה בחסד. ואם חס וחלילה את חלקכם לא תעשו, אלוהים לא יפעל בכם. לא ברצון ולא בכוח. ואני מסיים. מהם התוצאות של התהלכות ברוח, ואני הוספתי, וצליבת תאוות הבשר. שימו לב, זה שילוב. לא מספיק להתהלך ברוח, לא יעזור לנו. ואם שמעתי, אני אומר, אבל יש לו רצון טוב, זה לא מספיק רצון טוב, שלא יבנות. חובתנו של כולנו, לצלוב את תאוות בשרנו. אין ברירה. נעים, לא נעים, קשה, לא קשה, זה לא רלוונטי. זוהי צדקת אלוהים. ואבינו שבשמיים, הוא זה שמחזק בקרבנו את הרצון וגם את היכולת לפעול לפי רצונו בכוח וגבורת הרוח. אני השתדלתי היום לקצר לפי בקשת משה, ואני אומר רק לסיום, תראו, להבנתי הנושא של הרצון זה משהו קריטי לכל הגדילה הרוחנית שלנו. ואני מסכים שהמקרה של שלמה הוא מאוד קיצוני, הוא באמת ירד כל כך נמוך, יש סבורים שממש בערוב ימיו הוא חזר לעצמו, אין הרבה פרטים על זה. באמת טרגיה, אבל אין מילה, טרגיה אמיתי. ואני מדבר עכשיו במושגים שכמאמינים. אם מישהו מאיתנו, אני אומר משהו מאוד ענייני, חש, שברצון הכי בסיסי שלו יש התקעות, תקשיב אותו מה אני אומר, זה לא כמו שהיה, זה לא תולעת, זה לא את האנרגיה, זה לא את האש, לא, הוא מרגיש את זה, שיבדוק את החיים שלו, שיבדוק את חייו. אני אומר לך, אלוהים הוא זה שנותן כוח, אנרגיה לרצון שלנו. הוא מפעיל אותו, הוא נותן את הכוח לממש אותו. בתנאי אחד, שאנחנו עושים את החלק הצנוע שלנו, בנאמנות, בחריצות ובעקביות, עד היום האחרון. גם אחרי 20 ו-30 ו-40 ו-50 שנה, להתמיד במלחמה הטובה. והוא אבינו וישוע אדון. ישלימו בנו את הרצון הרוחני הנפלא, שלא רק ילוך יתקעה, שיגדל, שיתחזק, שיהיה אש, יביא לו כבוד ותפארת אמיתית.